טוב, בעזרת השם, אשתדל להגיד כמה דברים כדי להתחזק. כשאני אומר מראש, לא אני האדם שצריך למסור את השיחה הזאת. יש פה בקהל אברכים חשובים, בחורי ישיבה, תלמידי חכמים. ודאי לא אני האדם שראוי לדבר לפניהם. בטח לא ביום כזה. כיוון שנתבקשתי, אני אדבר לעצמי קצת, כדי שנזכה קצת להרגיש מעט מהפספוס הגדול הזה, יום שיכול היה להיות יום מועד, יום חג, יום של עלייה לירושלים, בניין בית מקדש, הופך להיות יום צום. אמרו לנו חז"ל, י"ז בתמוז, חמישה דברים אירעו בו. השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר, צרף אפוסטומוס לתורה והעמיד צלם בהיכל. חמישה דברים שנקרא להם הפיכים. אפשר עדיין לתקן, אפשר עדיין לשנות. השתברו הלוחות, אז יהיה לוחות שניות. בוטל התמיד, שעוד שלאחר מכן נתחיל מההתחלה. אבל בתשעה באב, חמישה דברים אירעו בו. חמישה דברים שחז"ל בעצם מכנים אותם דברים סופיים. נגזר לאבותינו במדבר לא להיכנס לארץ ישראל. כל שנה ושנה קרוב ל-15,000 איש חופרים קברים, נכנסים אליהם ולא יוצאים. 600,000 איש מגיל 20 עד 60, כל אותו דור של מדבר, נחרב הבית הראשון, השני, ברגע שנחרב משהו אי אפשר להקים אותו מחדש. נלכדה ביתר, נחרשה העיר, דברים שאין להם יותר תקנה. חז"ל מגלים לנו שבהתחלה בורא עולם מתחיל לדבר איתנו עם סימנים. יקיריי, תתעוררו, אתם רואים שבוטל התמיד, אתם רואים שמעבדים צלם בהיכל, יש לכם אפשרות לחזור בתשובה, יש לכם אפשרות לשנות את המעשים. קוראים לזה יורים לך מעל הראש. תבין שהם מדברים איתך. אבל לצערי הרב, אבותינו והמעשים שלנו היום לא למדו מזה. כמה כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה לעצמי, צריך ללמוד. הרי כל אחד מאיתנו קוראים דברים לא כל כך טובים. בורא עולם, אהב הרחמן, מרחם עלינו, מדבר אלינו. יקירי, תתעורר, בוא תשים לב מה קורה איתך, אני מדבר איתך בעדינות. אבל אם חס ושלום לא לוקחים ללב, אם חס ושלום לא מפשפשים במעשים, אז בורא עולם כמו רופא, שאם בהתחלה החולה מבין, אז נותנים לו איזו תרופה קלה, משהו אפילו למניעה, אבל אם הוא לא שומר על עצמו, אם הוא לא משפר את ההתנהגות שלו, מגיע משהו בלתי הפיך. חז"ל מספר לנו שהיום זה יום אבל, יום שכל אחד מאיתנו צריך להרגיש כאילו מתו מוטל לפניו. לא הלך עם ישראל, אם מישהו מאיתנו היה פעם בניחום אבלים, עוד זה כבר שבעה, כאשר מגיעים עוד אנשים ומנחמים ומחרי הלוויה. אבל הרגע הזה שבו אדם מקבל את הבשורה הנוראה, כאשר הוא עומד ליד גופת יקירו, שזה דבר כבר בלתי הפיך, אי אפשר להחזיר את זה אחורה. ההרגשה של הפספוס, ההרגשה של האשמה, אולי לא נהגנו בו כראוי, אולי הייתי צריך לעשות משהו בנידון, אולי לא הייתי צריך לקבל את הכל כמובן מאליו. אז זו היא הרגשה שאנחנו צריכים להרגיש היום, וחז"ל תיקנו לנו יום אחד לשבת, להתבונן בעצמנו, ולא לקום וללכת. אבי משל למה הדבר דומה לו על אף אחד מישראל, אבל אדם שנהג ברכב, ובטעות פגע בילד, והילד הזה נפטר מפצעיו. אנשים עולים לרגל לביתם של המשפחה לנחם אותם על הילד הקטן שנהרג, על הילד הקטן שנדרס. ולפתע מגיע גם הנהג הדורס, גם הוא בא לנחם. אבל הוא רואה שאנשים באים 5 דקות, אומרים המקום ינחם אתכם, ויוצאים. גם הוא מגיע ל5 דקות, אומר המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו דאבה. והוא קם ללכת. מי שניגש אליו אמר לו, חצוף, תגיד, אתה נורמלי? אתה גרמת לזה, מה אתה הולך? בוא תבקש סליחה, בוא תתחנן, בוא תראה שכואב לך, תראה מה עשית, הרסת פה משפחה. אתה לא יכול לקום וללכת. חז"ל אומרים שזו הרגשה שצריכה להיות לנו בתשעה באב. אתה לא אורח, אלא חס ושלום אתה, אני, מי שגרם לזה לקרות. חז"ל מגלנו שבגלל יחידים נחרבה ירושלים, בגלל קמצא ובר קמצא, טור מלכה, ביתה, ערים שלמות, נחרבו בגלל בן אדם אחד. בן אדם אחד. כדי לחזק אותנו שגם בן אדם אחד, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש, אני לא חלק מהכלל. יכול להיות שאני גרמתי, אבל גם אני יכול לבנות. יש אומרים שלא עושים תשעה באב בשבת, שלה הקדוש, מכיוון שהצער על החורבן ממש בונה את בית המקדש. ממילא אסור לבנות בשבת, אז אנחנו לא מתאבלים בשבת. אבל הנה הגיע מוצאי שבת, המצב לא השתנה. אנחנו יושבים על הרצפה, רוצים להתחזק, רוצים להשתנות. אנחנו נגיד מחר בקינות מספד חדש. כל שנה ושנה זה מספד חדש. כי כל דור ודור, אני אומר את זה לעצמי, איך אני מדרדר משנה לשנה. זה התחיל עם תנאים בבית שני, זה עובר לאמוראים, צבועים, גאונים, אחרונים, ראשונים, אחרונים, אבל מדור לדור אנחנו מדרדרים. כל בחור ישיבה שיושב כאן, כל אברך, כל בחורה, כל אחד שקצת קרוב לעבודת השם, אם נהיה אמיתיים, אנחנו נראה כמה הידרדרנו. ולו משנה שעברה, אם כל אחד יעשה את הבדק בית שלו, כמה דברים עשיתי שלא הייתי צריך לעשות. במקום להתעלות משנה לשנה, במקום להתחזק משנה לשנה, במקום להתקרב לקדוש ברוך הוא משנה לשנה, צערי הרב אני רק הולך ומתדרדר. אז מספד חדש על ירושלים. אבל אנחנו עוד חודשיים, כל אחד מאיתנו נפלו פחות מזה, הרי נעמוד בראש השנה, בזרתי בתשובה, ביום כיפור ונצעק, אבינו מלכנו, בבקשה, כרחם, אב על בני, בבקשה, אבא, תעזור לנו. ואז בואו להגיד, אני אבא שלכם. אני אבא שלכם. סיפר לי מישהו שהוא אימצו ילד, ילד בן 6. הוא אומר לי, הרב, היום, זה הפעם הראשונה אחרי 3 שנים שהילד הזה קרא לי אבא, ואני התרגשתי מזה, הוא קרא לי אבא. אז אנחנו קוראים לבורא עולם אבא, אבל אבל בורא עולם גם ישאל אותנו משהו. המשפט הכי מפורסם של חז"ל על זה שאנחנו בגלות זה אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אוי לבנים, אנחנו צריכים להרגיש שזרקו אותנו מהבית. אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. בגלל המעשים, אבא יתרה בנו שוב פעם ושוב פעם, תחזרו בתשובה, תשפרו את המעשים, בבקשה, אני מתחנן לפניכם, אני אבא שלכם. אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אנחנו לקחנו את זה כמובן מאליו, חשבנו שהכל בסדר, חשבנו שברוך השם בסדר, אתה יודע, נסתדר, אתה יודע, כמו תמיד. אבל בורא עולם רוצה שנשתנה, בורא עולם רוצה שניקח את עצמנו בידיים. אז אנחנו נקרא לו אבא. אבל מספרים שהייתה במשפחה עם חמישה ילדים. כאשר הבן הבכור נקרא לו יעקב, כאשר הוא הגיע לגיל 20, האבא לוקח אותו לשיחה ואומר לו, יעקב בני, תבין, המצב הכלכלי בבית קשה, אני לא יכול לפרנס את כולכם, אני מבקש ממך תעזור לי, צא מהבית, אתה ילד גדול, צא לעולם הגדול, תתחיל לעבוד, פרנס את עצמך, תגור במקום מסוים, תעזור לי, אני לא יכול, יש לי את הבנות, את הבן הקטן יוסף, בבקשה תעזור לי. ויעקב מבין את העניין ועוזב את הבית, יוצא לעיר הגדולה, וברוך השם הוא עושה חיל, הוא מצליח לעבוד בעבודה אחת לשנייה או השלישית, הוא מאוד מצליח. עד שהשנים חולפות, הוא הופך להיות אדם עמיד, יש לו חברה שלו. אחרי מספר שנים, יוסף הבן הקטן, גם הוא מגיע לגיל 20, ואבא לוקח אותו לשיחה, אמר לו, יוסף, תקשיב, אל תכעס עליי, אני לא מצליח לפרנס את כולם, יש לי את הבנות, אני מבקש ממך, צא לעולם הגדול, פרנס את עצמך, תלמד מאח שלך יעקב. יוסף מבין את האבא, הוא לא כועס עליו, הוא מבין שאבא צודק, המצב הכלכלי בבית לא פשוט. אז הוא לוקח את הדברים והוא יוצא לעיר הגדולה. אבל יוסף הבן הקטן לא מצליח כמו אח שלו הגדול. לא הולך לו, הוא פותר מכאן, זורקים אותו לשם, הוא גר בכל מיני מקומות עלובים. אז בשלב זה הוא חושב, רגע, יש לי אח, יש לי את יעקב. ברוך השם הוא מצליח, הוא אדם עשיר, אני אלך לעבוד אצלו. הוא מברך להגיע ליעקב. הוא לוקח רכבות, מגיע עם אוטובוסים עד שמגיע למפעל של אח שלו. הוא דופק בדלת של המשרד, המזכירה מכניסה אותו, אומר, שלום, קוראים לי יוסף, אני אח של יעקב המנהל, תגיד לי לו שאני רוצה לעבוד כאן. המזכירה מחייכת, אומרת, בשמחה, רק שנייה. היא נכנסת לתוך המשרד של המנהל, ואחרי דקה היא חוזרת. אומרת לו, אדוני, אני מצטערת, אבל יעקב הבוס אומר שהוא לא מכיר אותך. הוא אומר לה, יוסי, מה? הוא לא נורמלי, תגיד שזה יוסף, אח שלנו, באמת. אמרת, בסדר, אני אחזור שנייה. היא חוזר ויוצאת אחרי שתי דקות, אומרת לו, אני מצטערת. אבל הבוס אומר שתלך מפה. אין לו אח. יוסף בהלם, הוא פורץ לתוך הדלת, הוא דופק את הדלת בפנימה, נכנס, יסתכל לאח שלו בעיניים, יעקב! אתה תסתכל לי בעיניים, אני אח שלך, אתה נורמלי? יעקב, האח הגדול, מסתכל לו גם כן בעיניים. הוא אומר לו, אוף מפה, אין לי אח. ומוצאים אותו במשרד המאבטחים. הוא יוצא החוצה, הוא אמור, אני לא מאמין, זה אח שלי, זה אח שלי! הוא מתחיל לחזור חזרה, למצוא לחפש עבודה, ואחרי 3 חודשים, שני האחים מקבלים מכתבים. האבא לרס דווי, בואו לבקר, בואו להיפרד. וגם יעקב וגם יוסף מגיעים, יוסף מגיע לישון, מתיישב מצד ימין של האבא. יעקב מגיע אחר, מתיישב מצד שמאל. ואבא מדבר עם יוסף, יוסף מה נשמע? יוסף מה שלומך? יוסף עונה לו. ואבא מתעלם לגמרי מיעקב, מהאח הגדול. אז יעקב יש לו אומר, אבא, אבא, אני גם כאן? אז אבא מסתכל עליו ואומר לו, יוסף זה הבן שלי, ואם אין לו אח, אין לי עוד בן. אנחנו נבקש מבורא עולם, אבינו מלכנו, בבקשה אבא לתרחם. ובורא עולם יגיד לנו, אתה רואה את הבחור פה בכיכר? זה שאין לו מסגרת?
שזרקו אותו מהישיבה,
זה הבן שלי.
אתה רואה את הבחורה של זה, לא התקבלו את הסמינר, אתה רואה את הבחורה של שלט בבית?
זו הבת שלי.
אתה רואה את האישה החולה הזאת? השכנה?
זו הבת שלי.
אתה רואה את האברך הצדיק הזה שמשתדל לחיות מה שהוא יכול ואף אחד לא עוזר לו?
זה הבן שלי.
אתה רואה את המשפחה שמתמודדת עם הילד החולה יומם ולילה בבתי חולים?
זה הבנים שלי.
ואם הם לא אחים שלך,
אתה לא הבן שלי. וכל אחד מאיתנו צריך להזדעזע מזה. אני אומר לא ללכת אפילו רחוק. בבית של כל אחד מאיתנו לפעמים אשתך קורסת ואומר המורה עולם זו הבת שלי, בעלך קורס, הילדים מתמודדים בורא עולם אומר לנו זה הילדים שלי, זה הבן שלי, הבחור הזה בישיבה, כן, שרוצים לזרוק אותו כי מצלו את לו משהו, נכון, כל הסיבות שבעולם, אבל זה הבן שלי, תדאג לו, זה הבן שלי. אני אומר לעצמי, כמה אני רחוק מזה, כאילו כמה אני רחוק מזה. אז אני אומר שיום אחד בשנה בורא עולם נתן לנו לשב ולעשות חשבון נפש של עצמנו. מה קורה לך? כאילו, איפה אתה חי? איפה אתה חי? אתה לא משבט מקדש לחרב על זה? כאילו, מה קורה לנו? כאילו, איפה אנחנו חיים? יש לנו שלושה שבועות ושלושה שבועות, שניהם על בן אדם לחברו הרי. שלושה שבועות של ספירת העומר. אז שם יש לנו את כל העם. לא לגעו כבוד זה בזה, תלמיד החכמים, ופה יש לנו שלושה שבועות, בית מקדש לחרב, אבל צינת חינם בעיקר. כאילו, אז מה, אנחנו לא אוכזים, כאילו, אבל אנחנו אוכזים. עכשיו, לא תגיד שלא צריך את האבא, שאחד ויגיד שלא צריך את האבא בשמיים, שאחד, אחד, אחרי כמו התחננים, כל תפילה, כאילו, אז בורא לו יגיד, אין בעיה, וגם אין לילדים שלי, אכפת לך מהם, שאתה עם האף למעלה, או שאתה עסוק בדברים שלך, בסדר, ללמד זכות על ישראל, אנחנו טרודים בכל כך הרבה דברים. תאמין שאם הבן שלך קשה לא תהיה שם בשבילו, אם הבת שלך קשה לא תהיה שם בשבילה, הבת שלך קשה תהיה שם בשבילה. לא משנה, יש לך משרה ציבורית, את מורה, אתה רבה בחדר, כאילו אתה יודע עם מי אתה מתעסק פה, עם נשמו, יש לנו כזה יצרה מבחוץ, לא צריך להוסיף עוד קשיים, אתה לא צריך להוסיף עוד קשיים, מספיק, כאילו ההתמודדות היומיומית. כל מה שאנחנו רוצים שמישהו יעריך אותנו, שמישהו יאהב אותנו, שמישהו יגיד לנו מילה טובה, אנחנו משתדלים, בסדר, הם לא תמיד מצליחים, אני לא תמיד מצליח, בסדר, סליחה, בסדר. אבל עוד יום ועוד יום. אז בורא עולם נתן לי יום אחד כביכול של אמת. אל תגיד שלום, אתה לא צריך להגיד שלום. כולי איפה אני אומר שלום ואני בפנים מרגיש כאילו, יאללה, לא רוצה להגיד לו בכלל שלום. אז אתה פטור היום, אל תגיד שלום לאף אחד, אל תשחק אותה, מה שנקרא, אל תשחק אותה, אין, לא שותפים פנים, לא מתקלחים, אל תסדר את השיער, אל תמצא אותך איך שאתה, בסדר, בלי איפור למרכה, איך שאתה. אבל תעשה לי טובה, אל תרגיש טוב עם עצמך. לכן גם אל תלמד תורה ביום הזה. אסור לנו ללמוד תורה, כי פקודי השם מסמכי לב, תבין, אם אני לומד תורה, אז כיף לי. אבל מעבר זה בינינו, שאני לומד תורה, אתה מרגיש טוב עם עצמך, ברוך השם, אני בן תרא, אני לא מתורה, לא. ביום הזה אני לא רוצה שתרגיש טוב עם עצמך. ביום הזה אני רוצה שתרגיש הכי גרוע שבעולם. כדי שתבין שזה לא בסדר. תבין שמשהו פה לא בסדר. ולכן חז"ל אומרים הרי בגמרא, שהראשונים נתגלה עוונם, ולכן גם נתגלה קיצם. בית ראשון התגלה עוונם, כל אחד יודע למה נחרב בית ראשון, שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, בסדר. אז נתגלה קיצם 70 שנה, הם חזרו חזרה. אבל בית שני האחרון, אם חז"ל, לא נתגלה עוונם. וממילא לא נתגלה קיצם. אנחנו עדיין עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
אבל מה זה לא נתגלה אבונה? מי שפה לא יודע על הנחרב בית מקדש, אמרתי את זה לפני דקה. בית מקדש נחרב, הצינת חינם. לשון הרע, יש כמה דעות בגמרא, נו, אז מה זה לא נתגלה אבונם?
יקיריי, אומר רבי יוסף אייבשיץ, שאדם עושה עבירה אחת ושלום רצח,
הרי הוא בהלה, בהלה מעצמו, כאילו, מה עשיתי, מה עשיתי? שנים, 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 שנים. הוא יהיה מזועזע מעצמו, אני נטלתי חיים של מישהו, ובאותו רגע בסדר, אז הוא מתעצבן, לא משנה, אבל שנים הוא יקיע על חטא. ככה זה עם עבירות אחרות. הגשה לה אישה במודיעין. אומר לי, הרב, לפני 12 שנה עשיתי מעשה שלא יעשה. ומאז אין לי יום ואין לי לילה, למה עשיתי את זה? זה נתגלה אבונה. לא בכך לאחרים, הכוונה היא, הם הבינו מה אני עשיתי, מה עשיתי.
אז נתגלה קיצן. הגמרא בברכות אומרת, שאדם שעושה עבירה ומתבייש בה, אז מוחלים לו על עוונותיו. אבל אם אני לא מתבייש, אם אני לא מתבייש, אני מרגיש טוב עם עצמי, אני מרגיש שעשיתי משהו רע. אנחנו מדברים פה בעיר קדושה, תסכימו איתי בלי לחוס משהו, אף אחד לא ייסע פה באופניים בשבת, ברחוב חפץ חיים, ככה, נו, תיסע, אתה תיסע? מישהו ייסע פה עם אופניים? חס ושלום, חס ושלום. אחרי זה מה? כל העיר תדבר עליו. ראיתם? ההוא נסע עם אופניים. אבל כשמישהו שונא את השכן, שהשכן הלשין לעירייה, שהלכו ואמרו למנהל על הבא,
אז אם מישהו שונא מישהו בחינם, אתה מתבייש בזה? או שאתה מרגיש סליחה? מה עשיתי?
אני לא מרגיש שום בושה. מישהו מרגיש בושה שהוא דיבר לשון הרע? אז פה, לא יודע, מישהו מרגיש בושה שהוא דיבר לשון הרע? מישהו?
בסדר, דיברתי, מה אתה עושה מזה עניין?
הראשונים נתגלה אבונם, לכן נתגלה קיצם. האחרונים לא נתגלה אבונם. יקירה, אני לא אומר את זה לכם, אני אומר את זה לכם, ותחזור, אנשים הולכים ברחוב. מרגישים בסדר, מרגישים בלי עין הרע, ברוך השם, יכול להיות שאני חותר מחתי הזה, ורק אבל אני אגיע אחרי 120, אני אהיה בהלם, בהלם.
אומר החפץ חיים, אתה לא מבין, אתה יכול לעבור על עבירות, זה כמה אתה יכול לעבור ביום, עבירה, שתיים, חמש, לא יודע, על לב שלא תשנא אחיך בלבביך, אתה יכול לעבור כל דקה. יום, שבוע, חודש, שנה.
למה יכול להיות, באמת, לומד תורה, דקדק בהלכה, הוא יגיע אחרי 120, עם אלפי, אלפי עבירות. ומעבר למושג שהאדם צריך לתת דין וחשבון, ומביא הכל מבין למה זה דין וחשבון, אלא גם דין על המעשים הלא טובים, וגם יבוא איתו חשבון על מה שיכולת לעשות. והכוונה היא, תאר לך, היית מתחזק, אומר הסבא מכלב, ואהבת לרעך כמוך. תאר לך, הייתי באמת מקבץ ממצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.
אומר הסבא מכלב, תבין, אתה מקבל על כל יהודי ויהודי מצווה, אלפי אלפי מצוות ברגע, מיליוני מצוות.
אבל גם יצר יודע את החשבון הזה, ולכן הוא יסחצח בינינו, ולכן כל אחד מרגיש אני צודק, והרב שלי והרב שלו וכן הלאה. אז קיבלנו יום אחד לשבת על הרצפה, יום אחד לפשפש במעשינו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אבא שלי זרק אותי מהבית, אני לא הייתי ראוי לזה, היה לי הכל, היה בית מקדש, הייתה השראת השכינה, ובגלל שזלזלנו, מפה כל אחד מאיתנו צריך להתחזק, שלפעמים אנחנו לא מעריכים מה שיש לנו, עד שלוקחים לנו את זה חס ושלום. בזמן בית המקדש חזל אומרים שאנשים היו עושים עבירות, אומרים, טוב, שמה, יש בית מקדש, יש בית מקדש, בסדר, נביא קורבן, נתכפר, יהיה בסדר, אתה יודע, יש יום כיפור. אז היינו שעננים, וכשאנחנו שעננים, בורא עולם רוצה להעיר אותנו, ובורא עולם רוצה בשבילנו, די לישון, תבינו, הזמן קצר, אני רוצה להביא את הגאולה מבורא עולם, אל תעכבו את זה! כי כל יום ויום שלא מגיע המשיח, אז עוד בחור ירד מהדרך, ועוד בחורה נפלה, ועוד בחורה זרקו אותה בסמינר. בגללי, שכל אחד צריך להגיד בגללי, כמו שצריך להגיד בשבילי נברא העולם, אז יכול להיות שבגללי הכל קרה. ולכן אני אגע בכמה נקודות ברשותכם כדי להתחזק. נקודה ראשונה, מה זה בכלל שנאת חינם? אני לא מכיר שנאת חינם, באמת אני אומר לכם. אני לא שונא אדם סתם. אתה יכול להגיד לי, זה לא מוצדק. אתה יכול להגיד לי, לא מקובל עליך הסיבה. מישהו פה שונא מישהו סתם? אז ראיתי הסבר של רב יעקב נעימן זצ"ל בספר עוד דרכי מוסר, והוא אומר ככה, יקיריי, תקשיבו טוב. מידות רעות יש לכולם. וזה אנושי שמישהו יפגע בי, אני אעלב. וזה אנושי שמישהו יעצבן אותי, אני אכעס. וזה אנושי שמישהו יאכזב אותי, אני עצוב. זה אנושי. השאלה כמה זמן. והוא אומר, המידות הרעות נמשלו לגפרור. שאם מישהו פגע בך, אם מישהו ישין עליך, אם מישהו עשה משהו, לא משנה מה, זה נורמלי שבאותו רגע אני אכעס עליו. בסדר? אני בן אדם. אבל שנייה אחרי זה, דקה אחרי זה, תפסיק, תפסיק. זה כמו גפרור. אומר לך, בורא עולם, כביכול אני מרשה לך, אני מבין אותך בדקה הראשונה. אבל מהדקה השנייה ואילך, שים לב טוב, אתה הוא הגורם. אתה מחמם את עצמך, איך עשיתי, מה עשיתי? אל תמשיך את זה. תעצור פה. אם יש פה מישהו ששומע אותי עכשיו, אני אומר את זה לעצמי, שאתה שונא מישהו, אתה כועס על מישהו. עכשיו תעצור את זה. ומי אני בכלל שידבר, אני אגיד לך דבר אחד, דבר אחד, תעשו לי טובה, אני אומר את זה לעצמי, משתדל כמעט כל יום, פנגר, אל תאמין לכל מה שאתה חושב, אל תאמין לכל מה שאתה חושב, אנחנו צריכים לזכור שיש בתוכנו יצר הטוב, אבל יש גם יצר הרע, ושניהם מפיקים מחשבות 24-7, אז לא כל מחשבה שעולה לי בראש, פנגר, אל תקשיב לזה, זה יצר הרע. אבל אני שוכח את זה, ואני מקשיב, אני אומר, כן, מה, כך הוא עשה לי וכן הלאה, וזה נכון לגבי מלא דברים, זה נכון לגבי תאוות ושטויות. הראיה שאתה שומע בכל יצר הרע, ואחרי אתה כועס על עצמך, מה עשיתי? עוד פעם, אני לא מאמין. למה זה קרה? כי אתה פשוט שכחת שאתה זה לא המחשבות שלך. אל תאמין בכל מה שאתה חושב. אם המחשבות מחזקות אותך, מקרבות אותך לבורא עולם, מסמכות אותך, אז תאמין להם. אבל אם המחשבה יורדת עליך, מבזה אותך, פוגע בך, גורם אותך לעשות דברים שאתה מתחרט אחרי זה, אל תאמין. יצר הוא לא משהו בחוץ, הוא משהו בפנים, אצלי. סיפרתם אולי פעם אחת שיצא לשמוע את זה בארצות הברית, כאשר היה פיגוע תאומי, הייתה אישה אחת שבעלה עבד בבניין הראשון שנפגע, ובבוקר הפיגוע, הם רבו. הבעל אמר לה ככה, ואמרה לו ככה. אז אמרה לו, יאללה, לך מהבית. אמרה לה, אני הולך, אני לא חוזר. סגר את הדלת מאחורה. הוא הלך לעבודה והוא עבד בבניין הראשון. המטוס הראשון פגע בבניין שלו. הוא עדיין לא נהרג. אבל בשלב מסוים הבניין התחיל לראות והבינו שהוא נופל, נשאר לו 20 שניות אחרונות לחיות. 20 שניות אחרונות, מה אתה עושה? אז כל אחד לפי דרגת האמונה שלו, אבל הוא בחר להתקשר לאשתו. הוא מתקשר אליה והוא משאיר, הוא רוצה לדבר איתה.
אבל היא בבית, רואה את הטלפון שלו, אני לא עונה לו, אין לי מה להגיד לו.
הוא משאיר לה הודעה, אשתי היקרה, התקשרתי להתנצל, תסלחי לי. אני מצטער שאמרתי מה שאמרתי, תפתחי את החדשות, ותראי מה קרה לבעלך. השיחה מתנתקת. והאישה בבית. פתאום מרגישה לי שמרגישה לי שאלה טובה. אומרת, אני אשמע איזה שיעור תורה, משהו ברדיו אולי. והיא מתחילה והיא שומעת, מבזק חדשות, פיגוע בבנייני התאומים.
היא רואה את הטלפון שלה מהבית עם הודעה, היא שמה את ההודעה על רמקול, היא שומעת את בעלה.
היא שומעת בחדשות שהבניין שלו קרס. אמרה, אני לא יכולה לסלוח לעצמי. למה לא עניתי לו?
בגלל גאווה מסריחה, היא אמרה.
אני איבדתי את הרגע האחרון עם בעלי. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, בגלל מידות רעות, בגלל מידות רעות שלך, הפנגיה שלך. בית מקדש לא נבנה. וכלומר זה לא רק בית מקדש. זרקו אותי מהבית. אוי לבני שגלו מעל שולחן אביהם, כמה קרבת אלוקים חסרה לנו, כמה חילול השם, חילול השם של ילדים של בורא עולם שלא מכירים אותו, לא מכירים אותו, הולכים ברחוב, לא מבינים בכלל שבת, יום כיפור, הם לא ילדים רעים, אבל הם שלא מכירים, הם שלא מכירים. כמה בעלי תשובה אני מכיר שלפני איף זמן לא הכירו את בורי העולם, אתה רק מכיר להם אותו, הם משתנים ברגע, אבל זה חילול השם, ארץ ישראל כל כך, יש אנשים שעדיין לא מכירים. אז בורי העולם ישאל כל אחד מאיתנו, הרי זה הבן שלי, זה שהולך בתל אביב שמה, זו הבת שלי שנמצאת בכיכר החתול עוד ירושלים, זו הבת שלי, מה את עושה בשביל זה? מרגישה שזה אחותך. אז כל אחד, אני אומרת, אני אעשה קודם כל בדק בית, בבית של עצמו, וכאשר ירמיהו קונן על יושיהו, יושיהו היה בעל תשובה בגיל 8, אבא שלו היה עובד עבודה זרה, הוא הופך להיות מלך, הוא מטהר את ארץ ישראל, ואז מגיע פרעה, פרעה נכון רוצה לעבור דרך את ישראל. יושיהו לא נותן לו לעבור, הוא בטוח שיש מספיק זכויות לעם ישראל, אף אחד לא עובר פה, חרב לא תעבור בארצכם, גם לא לדרכי שלום, הוא הולך עם זה. ירמיהו אומר לו, תן לו לעבור, נגזרה גזרה, המצב של עם ישראל לא טוב. אבל ישיהו אומר, לא יכול להיות, יש כוללים, יש ישיבות, יש ארגוני קירוב, הכל בסדר. והוא שולח שליחים לבדוק, ומגיעים לבתים של האנשים, וכשמגיעים לבתים של האנשים, הם בודקים בתוך הבתים ולא מוצאים כלום. אבל בסופו של דבר, הרי חז"ל אומרים שישיהו נהרג עם 300 חיצים שנתקעו בו. למה? כי הוא טעה, לפי דרגתו הוא טעה. אומרים חז"ל, בגלל לצני הדור.
הם היו מחביאים את העבודה הזרה מאחורי הדלת. כאשר השומרים של הממלכה נכנסו, אז הם פתחו את הדלת, אז הם לא ראו מה יש מאחורי הדלת. ופה יקירה, אני מדבר לעצמי, אבל שכל אחד מאיתנו יתחזק. מה יש לנו מאחורי הדלת? היום בישיבות הטובות ביותר, מחורים מתמודדים, בסמינרים הטובים ביותר, בנות מתמודדות, בבתים הטובים ביותר, מתמודדים!
עם מה שקורה מאחורי הדלת,
וכל אחד מאיתנו צריך לעשות את הבדק בית שלו, אף אחד לא יכול להגיד. לי זה לא יקרה, אני יכול להגיד לכם בינינו, גם אף אחד לא יכול להגיד כמעט, לי זה לא קרה. הדרך היחידה זה שכל אחד מאיתנו יעשה את הבדק בית שלו ולא יבוא שם לחנך אחרים אלא את עצמו, כי סך הכל באמת עם ישראל הוא עם קדוש. כמה עמים כאלה אתם מכירים בעולם שיושבים עכשיו על הרצפה ובוכים כי רוצים לחזור הביתה, בבקשה רוצים לחזור הביתה, רוצים להיות ילדים טובים. איפה אתה מכיר כזה עם של בורא עולם? אין כזה דבר. אני חוזר עכשיו, הייתי בצפון במלון כינר, בסמינר של ערכים, בשבת הזאת, עם אנשים כאלה מתוקים, אתה רואה, אתה לא יאמר, אנשים באים להתחזק, כל מיני אנשים, כל מיני כיוונים. אתה רואה, מה זה עם ישראל, זה לא יאמן. ויש כל כך עוד הרבה עבודה, וכל אחד מטעם צריך לחשוב מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול לחזק. ובראש ובראשונה את עצמי, צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי, כך אמר יושיהו כשהוא נהרג, צדיק הוא השם. כפי הוא מריתי. לכן אני מבקש, הכל התחיל בבחייה של חינם, בחייה של חינם ברגלים, ובורא עולם אומר, עכשיו אני קובע לכם בחייה לדורות. ובורא עולם לא סתם, אבל הוא, הכל מידה כנגד מידה, הכל מידה כנגד מידה, איך שאתה מתנהג ככה בורא עולם מתנהג איתך. אני ראיתי לפני שבוע, חצי שבט מנשה, השבט מנשה הוא מופרד. שבט מנשה חצי מעבר הזה, חצי מעבר הזה, מישהו חשב פעם למה? למה אתה מקשר את מנשה? הנביא חזקוני, אתה יודע למה? מכיוון שמנשה גרם לאחים לקרוע את הבגדים שלהם, כאשר בעצם הוא מחביא את הגביע אצל יוסף, אצל יוסף, אצל בנימין. מנשה עושה מה שאבא שלו אמר לו, אבל הוא גורם לשבטים לקרוע את הבגדים, אז השבט שלו יהיה קרוע. השבטים גרמו לאבא שלהם, כשהוא שמע שיוסף איננו וחיה רע, חלטו לקרוע את הבגדים, אז הם יאנשו מידה כנגד מידה. ולכן בורא עולם אומר, יקיריי, תפתחו קצת רגישות, זה הילדים שלי, תפתחו רגישות. כהנים עולים לבמה, הם חולצים נעליים. שנים, 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 למה? אומרת הגמרא במסכת סוטה, שלמעשה בגלל ששמה נעל של איזה כהן אחד, הסנדל יקרה לו והוא התבייש לעלות לבמה. אז אם שלא יתבייש לעלות לבמה, יגידו עליו, אולי הוא בן גרושה, בן חלוצה, לך תדע מה קרה שם. אז שהוא לא יתבייש, כולם, דורות, דורות, תחלצו נעליים שאחד לא יתבייש. ואומרת הגמרא, כמה גדולה, כמה קשה היא הבושה, שבגלל צער של בר קמצא, בורא עולם עוזר לו ונחרב בית מקדש. בושה, בושה, בושה. בושה של בן או בת של בורא עולם, ושכל אחד מאיתנו יזכור את זה, בושה. תחשבו כמה ילד מתבייש, אם לא משנה מה יירים לו כך או אחרת בצורה פומבית. ולא צריך להיות על גלי האתר, זה יכול להיות גם בבית, בשולחן שבת, שמאירים כך, מאירים אחרת, ואחד מתנהגת, וכך לא עושים. זה יכול להיות שזה מלבין פני חברו ברבים. איך בחורה מרגישה שהיא רוצה להתקבל לסמינר, והיא יושבת בבית, ואחרי חודשיים היא מגיעה לסמינר, וכולם מסתכלים, אין את זאתי! איך מרגיש בחור שזרקו אותו מהישיבה? איך מרגיש בחור שאפילו לא זרקו אותו, אבל לא סידרו לו ישיבה כל כך טובה, כי נפך, אתה יודע, שמעת מהאבא שלו. תחשבו, זה בושה שחיבה ערים שלמות, זה בושה שחיבה עולמות, נערות, נערות של דם, זה בן של מורה עולם. אנחנו לא מלאכים, וכל אחד צריך להשתדל מה שהוא יכול, ואני שוכנע שכולם עושים את ההשתדלות שלהם. אבל קצת רגישות. ואחרי אני אדבר לעצמי כדי שאולי... שמעתי על מי חודש הזה חסדי קדוש לברכה, לקראת סוף ימר. הוא היה חולה והמושפט בבית חולים, והוא דאג שתגיד יהיה מישהו משפחה שיהיה איתו, כי הוא פחד אולי בכל זאת בבית חולים, הוא לא ידע מה שידע, כי יגידו לו הוראות מסוימות או שישכחו ממנו, לא יודעת איזה בית חולים. אז ביקש שתמיד יהיה מישהו במשפחה איתו. בוקר אחד מגיע אח שעובד שם בבית חולים. אומר, שלום כבוד הרב, אני צריך לקחת לך עירוי דם. ואז אותו זמן הבן של הרב ישב לידו ומבקש ממנו הרב, ומאיר חודש זצל, תצא החוצה בבקשה. והבן לא מבין למה לצאת החוצה, אבא, אתה, כי תמיד אתה אומר לנו שישאר לידך, תצא בבקשה. ואחרי כ-10 דקות האח יוצא ואומר לבן, זהו, סיימתי, אתה יכול להיכנס. והבן נכנס ואומר, אבא, למה ביקשת שאני אצא? אני צריך להיות, אולי אגיד לך איזה הוראות, לקחת כדורים, אני אעזור לך. אומר לו הרב, האח הזה רק לא מזמן סיים לימודי סיעוד. הוא אח חדש פה בבית החולים. כיוון שאני זקן, קשה להם מאוד למצוא את הורידים שלי. אני יודע שהוא ינסה, והוא ינסה, והוא ינסה, ואולי הוא לא יצליח. אני לא רוצה שהוא יתבדה לידך. אני לא רוצה שרגיש לא לידך. מי היה חושב על זה, אתה מבין? מה? בעיה שלו, שינסה למצוא, שהבן יסתכל טוב טוב, אולי נתבע אותו אחרי זה, אתה אח הזה, אם הוא יעשה איזה בלגן. איפה אני אוכל בכלל, כאילו מה, איפה אני נמצא בכלל? ולכן אני צריך לפתח טיפה יותר, קצת רגישות. קצת להאמין שסך הכל בורא עולם רוצה בשבילי. וזו הבקשה שלי אליכם, כאילו, כל מי ששומר תורה מצוות. יש סיפור ידוע שהיה פעם איזשהו נגר אחד שעבד עם קבלן שנים, הם עבדו ביחד, ואז הנגר הגיע לגיל גמלאות ואומר לקבלן, תקשיב, אני מפסיק לעבוד. ואומר לו הקבלן, אז תעשה לי טובה, עוד בית אחד, בסדר, בית אחד תעבוד איתי ואני משחרר אותך. ואז הנגר ידע שזה בית אחרון, אז בלשון החום הוא חיפף, עשה קצת ככה, קצת ככה, יאללה, קח את הביתה, מה שנקרא. הוא מסיים תוך זמן קצר, אומר לקבלן, הנה מפתחות, סיימתי, תודה, להתראות. אומר לו הקבלן, שנים אנחנו עובדים ביחד. אשתי ואני חשבנו איזה מתנת פרידה הכי ראויה לתת לך, והחלטתי לתת לך את הבית הזה, מתנה. הנגר תפס את הראש, תקלה! שלי הייתי משקיע בו, הייתי דואג לו, הייתי עושה כל מה שאני יכול, זה טיפש אני. יש אנשים שחושבים, אני אומר את זה לעצמי, שלפעמים אנחנו עושים טובה למישהו, טובה להורים שלנו, שלנו שומרים תורה מצוות, טובה לילדים שלנו, לשכנים, לשידוכים של הילדים, או אולי אפילו חס ושלום אולי לבורא עולם, טוב, אתה רוצה שאני אתפלל, אתפלס, יחפלי, מה שתגיד, לא רוצה להסתבך איתך. אני עושה את זה בשבילי! בורא העולם אומר, זה הכל בשבילך, אני עושה את המתך, מה אתה עושה? כאילו, מה אתה עושה? תחשוב על עצמך. אומר החפץ חיים, אתה יודע מה זה צנעת חינם? כל אדם חס ושלום שעושה עבירה עם איבר מסוים. חלה רוח טומאה על האיבר הזה. אומר, אז תחשוב, צנעת חינם זה איבר. שקוראים לו לב, וזה לב, הכנאי הנשמה תלויה בזה, אז תחשוב שאם אחד ושלום אתה שונא מישהו, אתה מדבר על שון הרע, אתה כולך מרירות, כולך עצבי, אז כל הגוף של האדם מסביבו רוח טומאה, פלא שלא שאין סייעת ונשמעי אחרי זה בהבנת התורה, בעסקים, במה שאתה אדם כבר מתבחר. אז אני מביא את זה על עצמי. ואומר החפץ חיים, אני אקרא לכם לשון של הגמרא, כי הייתי מפחד להגיד את זה לבד. אבל אומרת הגמרא, שחס ושלום, באבון שנאת חינם, הגמרא דף שבת למדבט, באבון שנאת חינם, לא על אף אחד בישראל, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, אשתו, לא על אף אחד בישראל, מפלת נפלים, ובניו ובנותיו מתים, כשהם קטנים, לא על אף אחד בישראל. אין בה, אתה תגיד לי, רוח טומאה, מה זה קשור אליי? חס ושלום, אף אחד מאיתם לא היה רוצה משהו מהרשימה הזאת. אם אדם שונא לחינם, זה מה שקורה. כל אחד מתפלל, מאיתנו מתפלל, שיבנה בית המקדש, השיבה שופטנו כבראשונה, שתיבנה ירושלים. אם אתה שונא חינם, ובורא למה אתה הורס? אז אני מקבל את מצוות עשה שבאהבת אחר כמוך, ובוא נפתח דף חדש, שכל אחד מאיתנו יחשוב איך אני יכול להשתפר. והייתי בסמינרים אמריקאים עכשיו, סיפרו להם מוישה שר, זיכרונו לברכה, יהודי שעשה המון 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 עבור עולם התורה בארצות הברית, יושב ראש פועלי אגודת ישראל בארצות הברית. אז יש את הסיפור המפורסם, שהוא היה בן 10, הוא היה חולה מאוד, ואמא שלו הייתה צריכה לטפל בו, הוא היה יתום מגיל צעיר. ואמא שלו צריכה איזו תרופה, קראו לזה אנטיביוטיקה, אבל מאוד היה יקר. והיא אוספת כסף מהשכנים, מהדודים, והיא הולכת לבית המרקחת. והיא מתפללת שתי תפילות. תפילה אחת, בורא עולם, בבקשה, שמנהל בית המרקחת לא יהיה. כי הוא אדם נאצי, שונא יהודים, ואין לי את כל הכסף. אין לי את כל המחיר, אז אני צריך לקחת בהקפה. אז בבקשה, בורא עולם, שלא יהיה שם הגוי הנאצי הזה. ותפילה שנייה, לא משנה מי יהיה שם, שייתן לי בפחות מהמחיר. והיא מגיעה לשם. היא נכנסת לבית המרקחת. ואת מי רואה מאחורי הדלפק? ברוך השם לא את הנאצי. תפילה ראשונה עברה בשלום. נמצא שם רוקח אחר. היא מתחננת בפניו, תקשיב, זה החיים של הבן שלי. אין לי את כל הכסף. אני מתחייבת להחזיר את הכסף תוך שבועיים. תן לי, יש לי 300 במחיר. אני מתחננת, זה החיים של הבן שלי. אומר לה רוקח, בסדר, אני אשתדל, תביא מה שיש לך. ובשלב מסוים היא מביאה לו, נותן את התרופה. היא יוצאת בית המרקחת עם הרגשה אדירה. כאילו השם, תודה, תודה, תודה. והיא יוצאת בית המרקחת, והיא הולכת בדרך הביתה, אבל היא נתקלת במשהו. והתרופה נשמטת לה מהיד, ואפה, ונופלת על הרצפה, ומתפוצצת. והיא יושבת על הרצפה ואומרת, אלוקים, למה? איכה ישבה בדד? ומחזל איכה משני פירושים, פירוש אחד, היקה כמו שאדם, ראשון הקדוש שואל אותו, איפה אתה? מה קרה לך? היית בגן עדן, מה אתה עושה שטויות? ומצד שני, איכה משון איך, איך זה קורה לנו, למה דווקא אני, למה אני מכל האנשים פה ברחוב, אומרת, אמא של הרב. אבל היא לא נשברת, היא אוספת את התרופה, מה שאפשר, נשאר קצת בתוך הצנצנת שם, היא חוזרת לבית המרקחת, אולי אפשר לקחת מזה לפחות מנה אחת ליום. היא מגיעה לבית המרקחת, וכשהיא נכנסת לבית המרקחת, מי רואה שם בדלפק? עכשיו נמצא שם גוי נאצי, והיא פורצת בבכי. אני מתחנן בפניך, אבל היא פונה בעצם לבורא עולם, והיא אומרת, אני מתחנן בפניך. נשברה לי התרופה, הייתי פה לפני דקה, הנה המרשם, הנה התרופה. תעשה לי טובה, זה החיים של הבן שלי, תציל אותו. והרוקח, לב מלאכים ורוזים ביד השם, הוא לוקח מהידיים שלה את השברים של התרופה, הוא לוקח מידיים שלה את המרשם, הוא מסתובב אחורה לראות מה אפשר לעשות, ופתאום הוא אומר לגברת מלאכים, מלאכים שומרים על הבן שלך. הוא אומר, תקשיב, אני לא יודע מי היה פה לפניי, זה רוקח אולי מתחיל, הוא עשה טעות, זה אמנם תרופה דומה, אבל היא עשתה פעולה הפוכה. אם הבן שלך לוקח את התרופה הזאת, הוא לא היה בין החיים עכשיו. אני מבקש סליחה, מהיום את קליינטית זהב שלנו, תקחי מה שאת רוצה בחינם, רק בוא לא נתבע ולא נלך לעיתונות, אני מבקש סליחה, קורא, אנחנו בני אדם. היא יוצאת ומבינה שזה שהתרופה נשברה, אין לך דבר טוב יותר מזה בעולם. בורא עולם מחריב את בית המקדש, אנחנו בוכים על זה, אנחנו יודעים שזה לא דבר טוב, אבל ברגע שנחרב בית המקדש, הרי בזכות זה בורא עולם קילה חמתו על עצים ואבנים, אנחנו יושבים פה בזכות זה. אז בורא עולם לפי מזעזע אותנו, תתעוררו, אני שובר משהו, אני לוקח משהו, מישהו נהרג, מישהו חולה, יש מלחמה, יש פיגוע, תתעורר. התעוררי. אבל אנחנו יודעים שבורא עולם אוהב אותנו. הרב שלמה פרחי, מרצה שהייתי בלונדון, סיפר שהגיע אליו בחור ישיבה, אמר לו, הרב, אני יודע שבורא עולם אוהב אותי. אמר לו, מאיפה אתה יודע שקדוש ברוך הוא אוהב אותך? הוא אומר, תקשיב, אני שהייתי ילד קטן, הייתי ילד חולני, והייתי צריך לנסוע פעם בשבוע ברכבת להגיע למרפאה מיוחדת. הייתי חייב להיות שם ב-9 בבוקר כל פעם. אז יום אחד אני מגיע לרכבת, ואני אומר לרכבת, ואני נוסע. אבל כנראה באתי מוקדם קצת, ואני רואה שהשעה 8:30, ויש לי עוד שתי תחנות ואני צריך לרדת. אז מה יש לי עוד שתי תחנות? 8:30, חצי שעה סתם אני אחכה עכשיו? אז הנה יש פה תחנה, שתי תחנות לפני התחנה שלנו לרדת, יש פה קפיטריה, אני אעצור שני, אני אשתה משהו, אני אוכל משהו, כי לא היה לי כלום בבוקר. אז הוא יורד מהרכבת, ו-200 מטר אחרי שהרכבת ממשיכה, שהוא מפיצוץ אדיר. פיגוע ב-2005 בלונדון, התקפה מחבלים על רכבת, עשרות פצועים והרוגים, והבחור הזה עומד על הרצפה, רועד כולו, ואומר לעצמו, ניצלתי. הוא מתחיל לחזור הביתה, אבל כל המערכת הסלולרית קרסה, הוא לא יכול להתקשר הביתה, אין אוטובוסים, הוא הולך ברגל אחרי שעתיים, הוא מגיע הביתה, הוא פותח את הדלת, אמא שלו בוכה, מה אתה עושה כאן? אתה חי! הוא אומר לה, כן, ברוך השם, ב-8:30, אני היה לי עוד זמן, ירדתי ברכבת, אני אומר, איך זה יכול להיות? הפיגוע היה ב-8:50. הוא אומר לה, לא, ב-8:30, אני אסתכלתי לשעון. הוא אומר, מה פתאום, ב-8:50, שמענו בחדשות. ואז בן מראה לה, אבל 8:30. הוא מסתכל על השעון, שלא גם רואה שהשעון עצר ב-8:30. בורא עולם עצר לו את השעון ב-8:30. ואמר לו, רד, רד!
אתה לא צריך להיות על הרכבת הזאת, וכך הוא ניצל. הוא אומר לרב, הרב, אני יודע שבעולם אוהב אותי.
הרב אמר, אני יכול לקחת את השעון, להראות לאנשים?
הרב, סליחה, תכנס עליו, אני שומר את השעון הזה, ובכל פעם שקשה לי, אני מסתכל על השעון ואני אומר לעצמי, בורא עולם אוהב אותי. בורא עולם אוהב אותי. וגם אם אין לנו כזה שעון, אבל כל אחד מאיתנו יש לו מקרים בחיים שיסתכל אחורה ויגיד, השם אוהב אותי, אבא אוהב אותי, אל תהיה כפוי טובה, אל תהיה כפויה טובה, מי הקדימה לי והשלם, אומר בעולם, הכל אני נותן לכם, תגיד האם יש לכם הכל בלי עין הרע, כמה חסד, כמה שבע, כמה ערך אפיים בורא עולם. אז אל תשכח את האחים שלי, אל תשכח את הבנים שלי. נסיים הרב משה שר של קראת סוף ימה מוחלה בלב מחלת הלוקמיה, לא לבחה בישראל. והמצב שלו לא היה טוב, והוא עבר כימותרפיה, והמערכת החיסונית שלו כמעט קרסה, והרופא אמר לו, תקשיב, אסור לך להתקרב לאנשים יותר מדי, אל תלחץ ידיים, אל תהיה במקום של הרבה מאוד אנשים, כי אתה יכול בשנייה להתדבק, זיהום, ונגמר הסיפור. אחרי מספר חודשים הוא מגיע לרופא ואומר לו, דוקטור, יש קמפ אצלנו בקהילה, הרבה מאוד בחורי ישיבה, הרבה מאוד אנשי קהילה, אני כל שנה מוסר שם שיחה, אני יכול ללכת? אומר לו הרופא, בשום פנים באופן, תקשיב, זה הרבה מאוד אנשים. הוא בא עם הבן שלו שמשון, הוא אומר, שמשון נשמור, שאף אחד לא יתקרב אליי.
אומר לו הרופא, אז בתנאי אחד, אתה מסיים את השיחה, אתה מיד יוצא, אף אחד לא נוגע בך.
אומר לו, בסדר. והם מגיעים לדרשה, נכנסים את הרב בדלת אחורית, נדורה לכולם לא ללחוץ את היד לרב, והרב נותן דרשה מכל, אבל מכל הלב, אחרי תקופה ארוכה שהוא לא דיבר בגלל המחלה, כי כשהוא קורא לך כזה דבר, אתה פתאום מתחיל להעריך, להעריך את מה שהיה לך כל הזמן.
הוא מוסר שיחה, ובסוף שיחה כולם נעמדים ומוחאים לרב כפיים.
אז הרב במקום ללכת אחורנית, לצאת מהדלת האחורית, הוא מתחיל ללכת לעבר האנשים. הבן שלו שמשון לא מבין מה הבא עושה, מה אתה עושה? אנשים מפנים לו את המקום, מבינים שלא לגעת ברב כרגע כי הוא יכול להזדהם בגלל זיהום, אז מתרחקים ממנו, אבל הרב הולך, והוא לא מבין לאן הוא הולך, אבל הוא הולך באמצע בית המדרש, פונה ימינה, ובצד ימין, ליד הספרייה,
היו שם מספר בחורים עם צרכים מיוחדים, ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים של בורא עולם שעוברים אתגרים. הרב מגיע אליהם ועובר אחד אחד ולוחץ להם את היד, מברך אותם מכל הלב, אחד אחד, ואחרי זה הוא יוצא,
שמשון הבן שלו רץ אליו ואומר לו, אבא, מה אתה עושה? למה עשית את זה?
הוא אומר, כי רציתי ללמד את כולם מה זו אהבת ישראל אמיתית, ושהילדים האלה הם אחים שלי. והבן שלו התחיל לבכות,
והרב אומר לו, למה אתה בוכה? אני אהיה בסדר בזאת השם. והבן אומר לו, אני לא בוכה על זה, אבא, אני יודע שיהיה בסדר, אני בוכה שבורא עולם זיכה אותי לכזה, אבא. אני בוכה שבורא עולם זיכה אותי לכזה, אבא. וכל אחד מאיתנו צריך להבין שיש לנו אבא אדיר בשמיים, אבא רחמים, שכל מה שהוא רוצה שנתחזק, שנחזור הביתה. ושהיה איזה אבא אחד שהלך עם הבת שלו על גשר סער והיה תהום למטה, הוא פחד שתיפול, הוא אמר, תחזיקי לי את היד. היא אמרה לו, לא אבא, תחזיק לי אתה את היד. הוא לא הבין מה היא רוצה, אבל מה משנה מי מחזיק לי את היד. אז היא אמרה לו, אבא, אם אני אחזיק לך את היד מרוב פחד, אני יכולה להחליק ולעזוב, אבל אם אתה תחזיק לי את היד, אני יודע שאתה בחיים לא תעזוב אותי. בורא עולם מחזיק לנו את היד, לכל אחד ואחת מאיתנו מחזיק לנו את היד, הוא לא יעזוב אותנו. אבל אתם, אני אומר את זה לעצמי, דברים שיגרמו לעזוב את היד בכוח חס ושלום. אנחנו מתחננים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. שנזכה ככה, אמן, כן ירצנו.